Again.
בעצם ההמשך של פרק י"ט עוסק במסע מצרים, גם הוא עוסק במצרים, בכל זאת יש בו מנגינה אחרת, ואחרת נשמע אותו ביחד, שני פרקים ביחד. להגיד את השיעור, וגם אני חושב שיש בו נושא שהוא כלל תנ"כי, אבל הוא בא לידי ביטוי מאוד חזק כאן. בשנת בוא תרטן, אשדוד, לשלוח אותו סרגון, מלך אשור, להילחם באשדוד ואלקדה. בעת ההיא דיבר השם ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלות מעל רגליך, ויעש כן הלוך ערום ויחף. ויאמר השם, כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף 3 שנים, אות ומופת על מצרים ועל כוש, כן ינהג מלך אשור את 70 מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף, וחשופה אישית ערוות מצרים. וחתו ובבושו מכוש מבטם ומצרים תפארתם. אמר יושב האי הזה, ואמרו, הנה חום מבטנו אשר נסנו שם לעזרה להינשא מפני מלך אשור, ואיך נמלט אנחנו. 6 פסוקים סך הכל. הפרק מאוד יסודי, מאוד משמעותי. אנחנו הולכים למסדר הכרונולוגי. בשנת בו תרטן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשור ולחם באשדוד ולכדה. מה זה? מי זה תרטן? מי זה סרגוס? סרגון? מה מדובר? אז גם חז"ל וגם מפרשים שולחים אותנו בפרק י"ד, בפרק מלכים ב'. פרק י"ח, סליחה, אני חושב. כן, פרק י"ח. אנחנו מדברים על שמו השני של סנחריב, קוראים לו סרגון. חז"ל מוסיפים לו שיש משהו כמו 10 שמות. סנחריב, גם במקרא וגם חוץ במקרא, איך קראו לו. מדובר על מה ששלח סרגון, סנחריב, את תרטן. תרטן מופיע במפורש. פרק י"ח, מקורא בספר מלכים, מלכים ב'.
פסוק י"ז.
כן. לפני כן, אנחנו עוסקים בשנת ה-14, בשנת פסוק י"ג. שנת ה-14 שנה למלך חזקיה. עלה סנחריב, מלך אשור על כל הריודה, בצורות והתפסל. עכשיו, זה אחרי ש... הגלו כבר את ישראל לפני כן, ואז עולה סנחריב כדי לתפוס את יהודה וגם להגלות אותה. ואז שלח חזקיה מלך יהודה למלך אשור לכיש, אמרו חטאתי, שוב מעלה את אשר תיתן ועשה. ועשה מלך אשור על חזקיה מלך יהודה 300 כיכר כסף, 30 גבי עזרה, ותראה חזקיה זה כל הכסף למצוא בית השם, בצור בית המלך. זה דבר שחכמים חלקו עליו. והייתי קיצץ חזקיה את דלתות חיכה לשם, ואת האמונות אשר סיפר חזקיה מלך יהודה ותנה למלך אשור.
מה רצו שהוא יעשה?
טוב, זה נלמד מלכים, אבל זה סוגיה שלמה. זה אחד הדברים שלא הודו חכמים לחזקיה מלך יהודה, חזקיה מלך יהודה מלך צדיק. יש 3 דברים, 6 דברים עושה חזקיה מלך יהודה, משנה מפורסמת בספר פסחים. אז 3 הודו לו, 3 לא הודו לו. בין 3 שלא הודו לו, זה כל הדברים שהוא עשה פה. סגר מי גיחון, כדי שלא יהיה מים לאויבים על ירושלים, וקיצץ דלתות ההיכל, אותה מלך אשור. זה לא הודו לו. זאת אומרת, אתה, חזקיה מלך יהודה, היית צריך להימנע מלתת, מלפגוע בהיכל השם בשביל מלך אשור. אבל העובדה שזה לא מועיל, אחרי שהוא שלח לו את כל הכופר הזה, עדיין הוא לוקח את הכופר וממשיך לצור על ירושלים. וישלח מלך אשור את תרטן, הנה תרטן יהודנו מישעיהו, ואת רב סריס, רב שקה, מלכי של מלך חזקיה. עכשיו, תרטן, רב סריס ורב שקה, המחקרים, החוקרים אומרים שזה תארים לאנשי צבא של אשור. רב סריס, רב שקה, תרטן. יש 3 אנשים בעלי תפקידים בצבא אשור שהם אנשים חשובים. מח"טים, מוגדרים, כן, משהו כזה, שהם נמצאים בראשי הצבא. ושולחים אל המלך חזקיה בחיל כבד ירושלים, שלח אותם לבוא לירושלים, יבואו ויעבדו, תלת תורך עליונה, מסילת צדיק ובייס, עומדים ככה על גבעה מעל ירושלים, ויקראו אל המלך ויצא אליהם, מה שקוראים למלך לצאת, ויצא אליהם אליקים וחלקיה, שער הבית, ושבעה הסופר, ויואח המזכיר. הדובר המרכזי שם הוא רב שקר, שלפי כוונת חז"ל הוא יהודי מומר. אז הוא מדבר אליהם בעברית, מנסה להוריד את המורל של אנשי ירושלים. נאום שלם, ארוך, כולל ביזוי שם השם וביזוי האנשים, כתוב פסוק כ"ז.
הוא חי בארץ, הוא מלך לכיש.
מה?
רשקה.
איפה אתה רואה שמלך לכיש?
את רשקה מן לכיש.
מן לכיש.
אוקיי.
השאלה מה היה תפקידו, אני לא יודע, היה מלך לכיש, אבל הוא היה מגיע משם. ואז, ויאמר אליהו הרב שקה, פסוק כ"ז, על אדוניך, ואליך יש לכם לדבר, הדברים האלו, לאנשים היושבים על החומה. לאכול את צועתם ולצועת את מימי רגליהם ממכם. קשה מאוד, אנחנו צרים עליכם, ואני מדבר לא על המלך שיש לו אינטרס, אני מדבר על העם, כדאי לכם להיכנע. ואומרת רב שקר, הייתה בגדול יהודית וכו' וכו'. בסוף הסיפור הזה, פרק י"ט, חזקיה המלך יודע שהוא מלך צדיק, אז הוא עושה צום, והוא קורא אל ישעיה בן אמוץ, הנביא בן אמוץ, בפרק פסוק ב', ושלח אל יקים אשר לבית, שבנה הסופר, איזה תקני הכהנים, מתכסים בשקים, אל ישעיה הנביא בן אמוץ. ואמרו, אמרו, רב כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונעשה יום זה. הרי גם ישעיהו נמצא בירושלים, גם הוא שומע את כל זה. ואמר לצור פסוק ה', ואמרנו ישעיהו, כה תאמרון אל אדוניכם, כה אמר השם, אל תירא פני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו, קורא להם נערי מלך אשור אותי. הם רב סריס, רב שקי, אבל בעיני ישעיהו הם נערי מלך אשור, לא מתייחס אליהם ב... יהיה נותן ברוח, עכשיו נבא משהו שיקרה לי. יהיה נותן ברוח, ושמע שמועה, ושב לארצו, ויפלטיב בחרב בארצו. עכשיו, מה שקורה זה שהוא לא ימוד בארצו, הוא ימוד פה. סחריב ימוד בארצו, אבל הצבא שלו ימוד פה. בכל אופן, מה שקורה שם זה שפתאום הוא שומע שמועה, שיש מלחמה, הם צרים על ירושלים, אבל בעצם יש מלחמה אחרת מאוד קשה בין מלך אשור למלך כוש למלך מצרים. ואז שוב רב שקה, ונמצא בפסוק ח', ונמצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נשא מלך איש. וישמע אל תירהק המלך כוש לאמור, הנה יצא לי לכם איתך. זאת אומרת, אתה צריך לעזוב כאן את המאבק על ירושלים, כי יש משהו יותר חשוב מזה כרגע. מבטיח לו רב שקה, אל תדאגו, אני חוזר לפה. לעזור לכם. חזקיה מתפלל, מקבל נבואת נחמה. כל זה בעצם לא מזכיר במילה אחת את אשדוד, שמזכירת אצלם. זאת אומרת, התקופה היא התקופה שבו סנחריב, שהוא נקרא בספר ישעיהו סרגון, נלחם בסביבות ארץ ישראל, הוא כבר כבש חלק מהמקומות, הוא צר, הוא תפס את הרי יהודה בצורות.
לגמרי.
נדבק על העניין הזה. הוא תפס את הרי יהודה בצורות, הוא כבר רוצה לכבוש את ירושלים. הנביא אומר לו, זה לא יקרה. איך זה לא יקרה? ואז במקביל יש, וזה אנחנו יודעים רק בהשערה, וזה לא כתוב בפורה של דבר, פלישתים שנמצאים באשדוד, גם הם מורדים לסנחריב. ואלה אם הוא שולח, איש זוטר, הוא שולח את טרטן, לא, זוטר הכוונה אחד מהשלושה, שולח את טרטן, ילחם באשדוד. וילחם באשדוד, באלקדה. עכשיו, כל התהליך הזה של יציאה סנחריב מירושלים, וחזרתו לירושלים, אחרי שהוא ניצח את כוש ואת מצרים, לוקח 3 שנים. ב3 שנים האלה, יש ציווי לישעיהו. בעת ההיא דיבר השם, קודם כל זה הפתיחה של הפרק. בשנת בו טרטן, אשדודה, בשלוח אותו סרגון, מלך אשור, סרגון, כלומר סחיר, הוא שולח אותו לאשדוד, להתפטר מכל מיני מרידות קטנות שנמצאות בדרך, ולכן באשדוד זה ילכדה, ואז חוזרים כולם לירושלים, זה לוקח 3 שנים, בעת ההיא דיבר השם אל ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת עסק מעלה מותניך, ולכן תחלוץ מרגליך ועשה, כן, לא יכול להיות ערום ויחף, תכף נדבר על זה. ואז השם אומר, כאשר הלך עבדי שהיו ערום ויחף 3 שנים. אוטו מצרים, נופל ברכוש. מה משמעות הנבואה הזו? בעיקר, האם עד כדי כך מצטער ישעיהו הנביא על כוש ועל מצרים, שצריך ללכת ערום ויחף 3 שנים? בכלל, מה זה שישעיהו הנביא הולך ערום? תכן דבר כזה, שלגבוה שעוד תראה, שעוד זה באופן חריף מאוד. האם יכול להיות שקדוש ברוך הוא שולח אותו להתבזות ככה? ועל מה? על מצרים ועל כוש. יש נבואות לאומות העולם, אבל לא צערים כאלה שמצייר הנביא, על ישראל אנחנו מצאנו. אבל שבגלל כוש ומצרים הוא צריך 3 שנים ערום ויחף. וגם יש משהו מוזר בלשון של הפסוק. בעת הייתי פסוק ב', דיבר השם ישעיהו בן אמוץ, לך ופיתחת השק מעל מותניך ואנחה תחלוץ מעליך. כביכול, תוריד את השק מעליך ותוריד את הנעליך. אנחנו יודעים שזה בדיוק משהו עשה הפוך, הוא הרי שם את השק. כן.
באמת, תפסיק כאילו להתאבל
או... והפסוק אומר שהלך 3 שנים ככה. אז חז"ל מוציא, המפרשים הראשונים בעיקר מוצאים שפיתח את השקי, זה לא דווקא הורד את השקים האלה, אתה שם את השק עליי. היו כמה ביטויים במקרה שפעם ככה, פעם ככה. אני רוצה להגיד שכאן הכוונה שהוא שם עליו את השק. פתאום יותר דבר.
אבל זה לא נלכה תחלות צבא רגילה.
נכון, נלכה, לא, יש שקות דברה, שלך יחף. הבעיה היא לא, הליכה יחף, היא הליכה של אבלים, אבל זה פחות נורא מאשר הלכת ערום. וכל זה למה? כן, ינהג מלך אשור את שבי מצרים ולהיות כוש, נערים וזקנים, ערום ויחף וחשופי שת, רחבת מצרים. אתם רואים עצמכם את הנביא, וכאן כאילו מפורש, שנחשף את רבתם, כאילו. יש צד כזה שהיה הולך ככה 3 שנים. איך אפשר לחשוב דבר כזה? אתה שאני שותף רק בסוף. אז זה גם שאלה על המטרה של הנבואה, זה גם שאלה על מה שקרה באמת. וזה מציף ויכוח ענק בין הראשונים שדנים על הפסוק הזה גם, מה היה בנבואה הזאת. ובעיקר מבחינתנו, נבואה שצריכה לדורות, מה המשמעות של הדבר הזה? מה רוצה הנביא לומר? מה המשמעות של הדבר? בואו נראה, זה שתי גמרות, שתי סוגיות. כאן גמרא מסכת שבת וגם מסכת סנהדרין, שמה שואלת השאלה, חלק על נבואה, צריך חלק על נבואות אחרות, תומות לנבואה. נתחיל בגמרא שבאה יותר בעדינות, מסכת הנבואה שלנו. גם מסכת שבת מפורסמת, אומרת, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנהלים המתולעים לשוק. מתחילה בלשון מרכה, גנאי, זה יפה. תלמיד חכם צריך ללכת בצורה מכובדת. לא כתוב בצורה מפוארת, כן? בצורה מכובדת, הוא הולך לנהלים, נהליים מתולעים, הוא נראה מוזנח. מוזנח לא טוב. זה גמרא, והר רבי אחא בר חנינא נפק. השורה שיש גם גמרים שכן הלכו ככה. אמר רבי אחא בר חנינא נפק, וטלאי על טלאי. יש טלאי אחד שזה סביר, טלאי על טלאי זה בנראה הזנחה מוחלטת. הגמרא ממשיכה מחריפה את זה. אמר רבי חייא בר אבא ויוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיתה. עוד יותר מחריפה, אם יש קטעים על הבגדים, חייב מיתה. למה? שנאמר, כל משנאי אהבו מוות, אל תקריא משנאי, משנאי. אם אתה הולך בצורה כזאת, אתה יוצר השנאה של, תורת השם. זה כבירה שמי שצריך להיות, תלמיד חכם צריך להיות בצורה מרושלת, מוזנחת ומוכלכת. משניאה. עכשיו גם הבאת המסוג שלנו, איך אישה הולך? רבי נאמר, רבה, איתמר לו ולא פליגי, היה בגלימה בלבוש, היה שדה מלבוש פנים ולבוש חיצוני. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר ביוחנן, מה ידכתיב כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף? זה בעצם, איך אתה אומר שאסור ללכת בגנאי? הרי ישעיהו הלך ככה 3 שנים. ערום, הכוונה אומרת הגמרא בבגדים בלויים. יחף, נראה לי מתולעים. רוצה להגיד לך, לא, תשמע, לא מדובר בערום לגמרי. בגדים בלויים. עדיין זה לא מתרץ את השאלה, כל משנאי אהבו מוות. אבל יש פה משמעות, רוצים להגיד לך איזושהי נבואה, הוא רוצה להמחיש משהו. אבל באמת זה צריך עדיין להסביר, הגמרא אומרת שמדובר בבגדים בלויים ונעלים מתולעים. הגמרא מסנהדרין זה מחריף עוד קצת. הגמרא אומרת במקום 2, אמר לאהומינה לרבי אבאו, בתיקוח שיש בין המינים, בעיקר הנוצרים כנראה, לבין רבי אבאו, לבין אמורי ישראל, אמר לאהומינה לרבי אבאו, אלוהיכם גחכנו, בין אחרות, עושה צחוק מנביאה. וכאמר לי יחזקאל, שכב על צדך השמאלי, וכתיב ושכבת על צדך הימני. הוא דן בדבר הרבה פחות נורא, אם כי גם הוא היה שנה שכב יחזקאל על צד ימין, ושנה אחרי זה צד שמאל. זאת אומרת, יש שם, לוחכים כך הכנו, אומר אותו מין. התשובה ארוכה קצת, אבל לא תכף משהו אני אשם את אומרה, אמר לי, אש תאמין עליך ומילתא דשא ותרווה איך. סליחה, לפניכם. אתה הוא תלמיד, אמר לי, מה איתה מה דשביעה אתה? כי אתה תלמיד לך שאל מה הטעם של השביעית. אני אגיד לכם טעם שטוב לשניכם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זירו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי, ואין לו עשו כן, אלא חטאו וגלו. הנהגו של בשר ודם, של בשר ודם, שצרכה עליו מדינה, אם אכזרי הוא, הורג את כולם, ורחמן הורג את חציים. אם רחמן מלא רחמים, הוא מייסר את הגדולים שבהם בייסורים. אף כך הקדוש ברוך הוא, מייסר את יחזקאל כדי למרא כוונותיהם של ישראל. זו תשובה לא פשוטה. יחזקאל סובל כדי למרא כוונותיהם של ישראל. מה נגיד הישעיה? כוונותיהם של כוש במצרים. זה גם כן צריך הנביא ישעיה לסבול. מה משמעות התשובה הזאת? אבל אנחנו רואים שהשאלה של נשאלת, זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מוזר. הנביא שהוא האיש הנכבד בעמו, שהוא מביא את דבר השם, שהוא הכתובת שאליו הולכים ישראל, זה שרוצים את דבר השם. הוא הולך ארון ויחף שלוש שנים. מה משמעות הדבר הזה? וגם למה? זאת אומרת, אם אתה הייתה בשביל לייסר את ישראל, איך שהם מבינים את זה, זה התפקיד של הנזיא. אבל לעשות את זה בשביל כוש ומצרים, איפה המשמעות של הדבר? רש"י, זה לא מופיע במפורש בחז"ל, רש"י לא אצלנו, אבל זה מאוד מעניין, החיבורים שעושים חכמים בכל המקומות לאירועים שהם לא קשורים לכל. מחזירים אותנו לספר בראשית, כשרואים שנוח מתגלה בתוך אורלו, שם רואה אותו חם הזקנה, ושמים לה, באים עם שם ויפד, ופורסים לסים לה בלי לראות את הרבותו, בלי לבזות אותו, ואילו כנען משפיל אותו. אז מקור של עובר רשי שם, ויקח שם ויפד, אין כתיב כאן ויקרו לה ויקח, עומד על השם שהתאמץ המצווה יותר מיפד, לכן זכו בניו לטלית של ציצית. ויפד זכו בניו לקבורה, שמה ייתן לגוג במקום שם קבר. וחם שביזה את אביו, נאמר בזרעו, וזה הנבואה שלנו, כן ננהג מלך אשור עד שבי מצרים, ואת גלות כוש, נערים וזקנים, ארום ויחף, חשופי שת. זאת אומרת, מצרים וכוש משלמים עכשיו את עוון הסבא רבא שלהם. לא רוצה להגיד את זה. מה נשמע? השאלות מצוינות, תשובות קצת קשות. אבל צריך באמת להתבונן בסיפור הזה. באמת, פרק שלם, שישה, שם פסוקים, מה הנביא רוצה לומר? אז קודם כל יש ויכוח, צריך ללמוד אותו סתם, זה עוד כמה מקומות, אבל זה... הבאתי כאן שני חלקים, כאן את הרמב"ם מורה נבוכים ואת אברבנאל, אבל יש הרבה בשיטת אברבנאל, יותר ממה שבשיטת הרמב"ם, אבל גם בשיטת הרמב"ם יש כמה. זאת אומרת, זה רק ייצוג של השיטות האלה. והרמב"ם מזין גם את הנבואה של הפרק שלה. הוא אומר ככה, ואחר הצעה זו, תדע, הניסוח הוא פשוט, שכמו שרואה האדם בשנתו שהוא נסע לעיר פלונית ולהתחתן שם וישב במשך זמן, הוא נולד לו בן, וקרא לו פלוני, והיה מצבו בעניינו כך וכך. לא יכול לחלום כל מיני דברים. הוא נוסע לזה מקום, הוא רוצה לנסוע, הוא נוסע, בחלום הוא נוסע, גם מתחתן, גם לא יודעים, הוא רואה כל מיני דברים בחלום. כך אלו המשלים הנבואיים הנראים ונעשים ממראה הנבואה, כפי שמתחייב המשל ההוא מעשה מן המעשים. דברים שעושה הנביא, במשך הזמן נזכר במעשה למעשה, דרך משל, והתקות ממקום למקום, כל זה אינו אלא במראה הנבואה. ויש דברים שאנחנו רואים בנביא, אומרים שהנביא עשה, ובעצם זה לא משהו שהוא עשה בפועל, אלא זה מה שהוא ראה במראה הנבואה. הוא ראה את זה, אבל הוא לא עשה את זה בפועל. לא שהם מעשים מציאותיים בחושים הגלויים ומזכירים בספרי הנבואה מקצתם בסתם, שכיוון שאני יודע כי הכל במראה הנבואה, הסתפק מלחזור בהזכרת כל פרט, למשל, שהיה במראה הנבואה. זאת אומרת, שלמרות שכתוב בנביא לכאורה שזה נעשה מפורש, אומר הרמב״ם, כל זה ראה הנביא, לא שהוא עשה את זה. בוא נתקל כמה דימות, כמו שאומר הנביא, ואומר השם אליי, אני לא צריך לדבר שזה היה בחלום. לכן חשבו ההמון שאותם המעשים וההתקויות והשאלות והתשובות שכל זה היה במצב השגת החושים, לא במראה הנבואה. ואנשים טועים כשלא יודעים את הפרק, ובאמת זה נעשה בפועל, בין צעקה במראה הנבואה. הוא יגיד את זה גם על כל הסיפור של שלושת המלאכים שבאו לאברהם. הכל היה מראה נבואה. שם הרמב"ן יוצא אליו של תפקצת, אבל דרך כלל, האחרונים הם יחוקים לו פחות. הוא מסביר את עצמו. אני אזכיר לך מזה מה שלא יטעה, יש פה שום אדם, לא יכול להיות שזה לא מראה נבואה. ועשינו לכך בקצת דברים שהם ממינו. ומאותם בקצת תלמד על מה שלא אזכיר. בגלל מן הפשוטים, שלא יטעו בו שום אדם, מה שאמר יחזקאל, אני יושב בביתי, עמד בשנה שעברה, וזקני יהודה יושבים לפניי, ועדיסה אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותבוא אותי ירושלים ומעלות האלוקים. כך אמרו, ואקום ויצא אל הבקעה, לא היה אלא במראה את האלוקים. זה כולם מסכימים. שהליכת יחזקאל ירושלים, וחפירה בתוך הכותל, והוצאת, זה הכל המראה נבואה, זה אף אחד לא חולק. ואנו, כמו שזה מראה נבואה, גם זה, ודאי שמראה חזון הצוות היבשות, טוב, זה כבר מחלוקת. אם זה היה או לא היה. כמו שאמר אברהם, ויוצא אותו החוצה. ואז זה במחזה. כך אמרו, וניחני בתוך הבקעה, החזון הצוות היבשות, לא היה למראות האלוקים. והזכיר יחזקאל באותו המראה שירובה בו לירושלים, אמר דבר שזה לשונו, והרי הנה חור אחד בקיר, ואומר אליי באדם, חתור נא בקיר ויחתור בקיר, והנה פתח. וכשם שהוא ראה מראות האלוקים שהוא נסתווה לחתור בקיר כדי שייכנס ויראה מה שנעשה שם, וחתר כפי שהזכיר מראות האלוקים, ונכנס למחתרת וראה מה שראה, כל זה מראות הנבואה. כך מה שאמר לו, ואתה קח לך לבנה, ואתה שכב על צדך השמאלי, מה שהגמרא בסנהדרין אמרה, שאותו מין גיחך על הנבואה הזאת, הוא קח לך כתבים שעורים, וכן מה שאמר לו, עברת על ראשך ועל זקניך, כל זה מראה הנבואה. ראה שעשה את המעשים אשר נסתווה לעשותם. ואז מגיע לעיקרון, וחלילה לאל שיעשה את נביאיו לעג וכלף לנבלים, יצווה לעשות מעשה שטות. ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה את הנביאים לעשות מעשה שישפיל אותם, שיבזה אותם, שיעשה אותם... איך יכול להיות דבר כזה? חלילה לאל. נוסף על הציווי בעבירה, שלפי שהכהן מחייב שני לוין, הכל פעת זקן, פעת ראש. מה זה לגלח את כל ראשו? הוא כהן, הוא כהן, גם כל ישראלי שאין בעיה עם זה, כהנים כל שכן. ולכל זה היה מראה הנבואה. ואז הוביל את הנבואה שלם ישעיהו, כך אני אומר ואומרו, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף. לא היה זה אלא במראות אלוהים. הוא לא הלך ארום ולא יחף. הוא ראה שהוא הולך ארום. זה מראה הנבואה, אלא שתולים טועים חלושי ההיגיון וכל זה, ומדמים שהנביא מספר שהוא נתתם לעשות כך ועשה. והרמב״ם זה ככה חושב, מי שקורא חושב שככה זה היה, אבל זה לא עובד, זה לא יכול לדבר כזה. העיקרון הוא, ייתכן שריבונו של עולם ישפיל את נביאיו בצורה כזאת, זה אנשים שלו. וכך סיפר שהוא נתתם לחתור את הקיר שבהר הבית והוא היה בבבל, ואמר שהוא חתרוג, משהו הרבה חתור בקיר. כבר באר, כי זה האמרות האלוקים, כמו שאמר באברהם, היה מרשמי לאברהם מחזה, באמת. נראה אותו מראה נבואה, הוצא אותה החוצה, והם הרבה תנאי שמיים, ספור הכוכבים. זה ברור שהוא היה מראה נבואה. שהיה רואה שהוא הוצא מן המקום שהיה בו, אז ראה את השמיים. אמר לספור הכוכבים. נאמר אותו דבר כמו שאתה רואה, וכך אני רואה בצווי שצווה ירמיה, לטמון את האזור בפרט, בתמנו, בקרוא לאחר זמן מצוא שוב הנרגע ונפסד. כל המשלים הללו מראה נבואה. ולא יצא ירמיה מארץ ישראל לבבל, ולא ראה פרט. לכן אמרו לו, הושע כאן חי של זנונים וילדי זנונים, כל אותה פרשה, לדעת הילדים, קריאת שמותיהם פלוני פלוני. הכל במראה הנבואה, כי אחרי שבירך שהם משלים, לא נשאר ספק שדבר מאלה, שדבר מאלה היה במציאות. כשנאמר, באנו ותהיה עליו חזות הכל כדברי הספר. יש עוד קדמות ברמב"ם. הרמב"ם ככה, הנבואה הזאת נאמרה לישעיהו במחזה. והוא ראה את עצמו הולך, והוא מספר לעם שהוא ראה את עצמו בצורה הזאת, אבל זה לא היה בפועל בתוך...
זה לא מה שכתוב.
למה זה מה שכתוב?
כתוב, בית ההיא דיבר השם ביד ישבתו, יש בו דברים מפורשים.
כל זה דברי הנבואה.
אבל זה לא, כשאומרים אברהם, אברהם כתוב במחזה.
לא, זה הבית אב לכל הדברים. שם זה, מכל זה אתה יכול ללמוד, שאתה רואה שאפשר לעשות מעשים. כתוב, יוצא אותה החוצה ולספור כוכבים, אבל יש גם דבר שחורים שעושה, וזה לא עשה.
אבל יש גם ישעיהו, שיש מחזה, אז כתוב מחזה, ויש לא כתוב, לא כתוב.
אז הוא אומר שזה, הוא באמת עיקרון. למדנו שפסוק כתוב שהוא עשה, והוא לא עשה, זה רק המחזה. אז גם במקום שלא כתוב מחזה, זה דבר שהשכל לא נותן, שעשה ככה השם לנביאם,
זה לא חזה. חזור נשעיהו בן אמות אשר חזר. יש חזר, חזר.
זה הכותרת של הספר, מה?
לא, אבל זה מופיע עוד פעם אחת.
לא, עוד כמה פעמים.
זה עומד
לפחות. בסדר, אבל זה לא אומר שכשזה לא כתוב זה לא מחזה. לא, אבל השם בפיקוח אמיתי עם הרמב"ם הזה, זה תכף נראה. אבל העיקרון שלך אומר, לא יכול להיות שהושפע לישעיהו בצורה כזאת. הייתה הקדוש ברוך הוא. והלך בצורה כזאת 3 שנים. וגם זה לא יכול להיות שזה על כוש, על מצרים. זאת אומרת, בגללה מלך ישעיהו הנביא בצורה כזאת חשופה ומשפילה, מה פתאום?
מה זה, לא מסתדר,
הגמרא גם אומר... זה לא מסתדר בגמרא, זה ודאי שאתה מסתדר בגמרא. כי הוא היה יכול לענות לו תשובה מצוינת, זה היה במראה הנבואה. הוא לא גחה. ודאי שרבי אבא הוא לא למד ככה, כמו רמב"ם. אבל עובדה שהוא לא ענה תשובה כזאת. אז האמת, צריך להסביר את הרמב"ם. אבל הרמב"ם הוא עיקרון. העיקרון הוא, כפי שאנחנו מראה לו מחזה, הוא רואה את עצמו ככה ומספר על זה, לא שזה זה בפועל. לא להשפיל את זה. הוא אומר, זה כמו שמופיע כאן. וחלילה לאל שיעשה את נביאיו לעג בכס ונבלים. זה יכול להיות. החולקים על הרמב"ם הם רבים, אבל קודם כל עושים הדבר הפשוט. הרי אם רצה ישעיהו לזעזע משהו בציבור, הוא מספר להם משהו שהוא ראה בנבואה, זה לא כזה מזעזע. אם רואים את ישעיהו הולך ככה, זה דבר שמטלטל. אבל אם ישעיהו מספר להם שהוא ראה בריאה הנבואה שהוא הולך ככה, טוב, זה חלום חשוב, אתה מציע. אתה דחוף ללכת איזה פסיכולוג, אבל זה לא בכך, זה לא מטלטל ככה, לא באותה רמה. קוראים שזה רוצה לזעזע. אז הרבה בן, תראו את הרבה בן ככה בסדר, ותמה אני מהאנשים האלה שלמים הם איתנו. הרי אנשים לא אמרו את זה, אנשים שלא מעם ישראל, לא מאמינים בתורת משה. איך ייתנו גזירה כוללת כזו בסיפורי הנביאים? אם יש לנו פתח פתוח להכחיש פשוטי הסיפורים ולומר, זה מראה הנבואה, מפועל הדמיון, או זה היה מפועל האיש, כל איש כל ישר בעיניו. אני אגיד במילים שלי, למשל רמב"ן צועק עליו מאוד בזה פרשת וירא. אז בעצם אפשר להסביר חצי מהתנ"ך ככה. אולי גם חצי מהמצוות. הכל היה מראה הנבואה. כזה, לא משהו מחייב, לא משהו שהיה בפועל, לא משהו שמשנה את המציאות, לא משהו שצריך לעשות שינוי. הכל היה מראה הנבואה. יכול להיות, זה מסוכן מאוד הדבר הזה, זאת אומרת, מה שלא נאמר על מראה נבואה, להגיד שזה היה מראה נבואה, זה בעצם להגיד שזה סיפורים דמיוניים. אנחנו, תורת אמת, מה זה? או אם יש בדבר בחינה, או אם יש בדבר בחינה אות ומופת, בוא נדע ונכיר מה הדבר המדומה, מה הדבר הפעמי. הרמב"ם לא נתת לנו הגדרה, מתי זה מציאות, זה רק נבואה. ונראים הנביאים עושים מעשים בפועל, כדי שישאלו מדע מה הם האלה. והם ישיבו עם כל שדיבר השם. נוח, פונה לפי קבלת חז"ל, פונה את התיבה, 100 שנים. המטרה היא שישאלו את השאלות, למה אתה עושה תיבה? תגיד להם, מה הולך להיות? ודבר על מהסמכים שהנביאים עושים, שעושים כדי שישאלו אותם. ירמיה הנביא הולך עם המותם מעליו, תקופה ארוכה מאוד, אני לא יודע כמה זמן זה היה. הולך עם ברזל עליו, להגיד, הולכים לקבל עוד מלך בבל. אז כל מי שאומר, תגיד, ירמיהו, מה שלומך? מה אתה הולך עם זה? יש לך משהו על הכתף, איזה בעיה? לא, לא, הנביא הולך לפה חורבן, הוא מדבר על זה. אז ככה הוא מעביר את דבר השם. הוא אומר, בנה, זה צורת הנבואה. לפי ש... ומסביר הרמה, לפי שהדברים שיראו בעין, התפעלו מהדברים הנשמעים, אתה יודע שיש יותר משמעות, שאתה רואה את זה בעיניים. אני ראית מה שאני אומר בישעיהו, קח לך גיליון גדול, לכתוב עליו בחרט אנוש, למהר שלל חשבז. עכשיו פרקרת, ראינו את זה. היינו אמר שכל זה היה מראה הנבואה. אנחנו אמרו, ויקרב על הנביאה, ואתה רוצה להתבן, ובר השם אלי קרא את שמו למהר שלל חשבז, היינו אמר שגם זה היה מראה הנבואה. שלא קרב על הנביאה, ולא שמדו לו יבנים, ולא קרא להם שמו, ולא תפופתים בישראל. כל הפרקים הראשונים בישעיהו. אנשי הכולו דמיון מראות הנבואה. גם עצינו שירמיהו עשיהו עצמם לבח ללכת בית היוצר, ונעושה מלאכה על האבנים, ונשחט הכלי שהוא נעשה, ושב לעשות כלי אחר. כשישר בן יצא לעשות, ואיבר השם אליי למור, כי היוצר הזה לא אוכל לעשות את לכם בית ישראל ומשרים. נקחו ביד היוצר, כי נתנתם בידי בית ישראל. אם נאמר שלא הלך לבית היוצר, אלא שירה הקב' ברוך הוא אותו דבר למשל ולשנינה בהם. אז בית הדוגמה שהדמנו קודם, שתפעם ירמיהו, שצבא השם ועשה לך מוסרות, מותו, ונתם על צוואריך, שכנן לך בבל, מלכדון, וכו'. וכו', וכו', מה, יכול להיות שכל זה מראה הנבואה. אני כן אמרתי בטור השני באמצע, שהמופת המורה על המיטה הזה הוא בדבריהם האפשריים פעת עצמם. אם העיד הכתוב שהיה וקרה בפועל, שאז אין לנו לזוז מפשוטו, ולא לעשות צורות ועושים פסוקים פשוטים. רבנים יבואו להכין בזה.
הוא לא מקבל את הכלל שאי אפשר שיעשה לג וכלף, אלא אפשרים.
כן.
אם יש טעם ויש מקום.
אם יש משמעות וטעם, אז האמת...
הוא בא כאילו לחדד את העניין.
כן, בא להגיד משהו
חזק.
נשמע
הגיוני? כן. לא, שני הדברים הגיוניים.
כן, אבל...
שתי אפשרויות.
כן, אבל אחד נותן, אחד שם את הכבוד לפני הטעם.
זה הפשט.
לפני, לא, לפני, לפני שאם יש סיבה ויש טעם, כן. שיהיה לג וקלף, אז יהיה לג וקלף.
זה דבר הגיוני? כן. בצורה כזאת, עד כדי גם חריפה. באמת, התשובה של הגמרא שם, יוחם גחיחנו, באותו מין, הייתה, כן. זה באמת התשובה, אולי כן, כדי לחפר בנותיהם של ישראל. אז יש כאן שאלה עקרונית, נבדל שתי השאלות, יש כאן מחלוקת עקרונית, נבואות התנ"ך. האם, כמו שאומר הרמב"ם, כל זה מראה הנבואה, כך הוא אומר בספר, מהתורה ובנבואה עצמה, או שפשוט הדברים צריכים, והסיבה שאומר הרמב"ם, לא ייתכן שעשו דברים כאלה משונים, כחלק מדרך תופעת דרך נבואת השם. עוד כמו שחולקים עליו, הם רבים. כשהפסוקים נאמרים בצורה מפורשת, איך אתה יכול לומר לך? בעיקר הסכנה הגדולה עומדת מאחורי התפיסה הזאת. תשמעו אותו, אז מחר בוקר נגיד שגם הציבור לסדר, גם מעמד הר סיני היה מדברי נבואה. זה אמר שלא. אז אולי לא קיבלנו תורה באמת. כולם מראה נבואה. שמשה רבה. מסוכן מאוד, ולכן אומר, דוחים את השיטה הזאת, אנחנו יודעים, נכון, הרמב"ן, יש עצף קצת במצב בעירה, אבל גם שאר האחרונים במקומות אחרים. טוב, אז צריך אבל, מעבר למחלוקת עקרונית, צריך בואו נסתכל על הסוגיה אצלנו. גם אם זה מראה הנבואה, עדיין זה חריף מאוד, שישעיהו רואה את עצמו הולך ערום ויחף בגלל כוש. עכשיו פה צריך באמת, לראות את הפסוקים האחרונים בפרק ה... שאם זה בתמונה, אני חושב שאפשר גם נמצאת שם בעצם, אבל מדגיש את יותר השם בפור שלו. בוא נקרא בפסוק ג' ויאמר השם, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף 3 שנים, אות ומופת על מצרים ועל כוש. כן, ינהג מלך אשור עד 70 מצרים, ודלות כוש ונערים וזקנים ארום ויחף וחשופי שדלות מצרים. אני רוצה רק להזכיר ששבוע שעבר, פרק י"ט, ראינו מה שחז"ל אומרים, סנחריב הלך לכוש במצרים וכבש את כוש, אז גם מצרים כבשה שם, והוא בא איתם כשהם אסורים בקולרים למלחמה על ירושלים, וכשמת כל צבא של סנחריב לקח אותם לחזקיה ולחיודה והכניס אותם לירושלים, הקריבו שם קורבנות וחזרו למקומה. זה מה שהיה שם בסופו של פרק י"ט. אבל כאן הוא מדגיש את הפן ההפוך. הוא הולך באמת לכבוש אתכם, ואתם תלכו שם נערים וזקנים, ערום ויחף, חשוף ושת, ירד מצרים, ואז מגיעה נבואה שקשורה אלינו. וחתו ובושו מיקוש מבטם וממצרים תפארתם. יש גם בישראל וגם כמות אחרים כאלה ששמו על כוש את מבטם ועל מצרים את תפארתם. ואמר יושב האי הזה, מי זה אי הזה? שבי הארץ. ואמרו, הנה כל מבטנו אשר נכנסנו שם לעזרה ויוצא מפני מלך אשור. איך נמלא את הנחל? אז יש כאן משהו שישעיהו רוצה לעשות, אני חושב שמשהו מאוד משמעותי, ונראה את זה בהמשך ככה. חזקיה נמצא במצב מצוין, בתחילת הבחירה רוחנית וערכית. זה מלכות של קדושה. יעשו לו ניסים גדולים שלא נעשו באף אחד אחר, גם באופן אישי, לא כשהוא חולה, להמשך, וגם עם סביץ וסנחיל. ולמרות המעמד הזה של חזקיהו, הוא עדיין מחפש טכניקות, הוא או עמו, כדי לשרוד מול מלך אשור שמרד בו. כשהוא מרד באשור כתוב מפורש עובר מלכים ב', שמלכים ב' תראו לה בחוזה השנייה כל פרק י"ח. פרק י"ח פסוק ז', פסוק ו' קודם כל. וידבק בהשם ולשם אחריו ישמור את כל אשר ציווה השם את משה. היה שאימו בכל אשר יצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבד. עכשיו, המרידה שעושה חזקיה המלך אשור, מצריכה אותו באיזה מידה, או לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולנביא לגמרי, או לעשות כל מיני טכניקות. לסמוך על הכוש ועל מצרים, וגם הם מורדים באשור, כולל אשדוד, שגם הם מורדים באשור. זה לא כתוב פרש. אשור וכוש 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 וכוש. מה שרוצה ישר לעשות, זה לא רק להגיד כוש ומצרים לא יעמדו מול אשור, אלא רוצה להגיד, מדובר בהשפלה גדולה שהולך מלך אשור לעשות לכוש ומצרים. וזה ביזיון גדול, לקחת את עם שיש לו את השם אלוקיו, ויש את ישעיהו הנביא, ויש נבואה שיהיה בסדר, ואתם עדיין סומכים על החבר'ה האלה של כוש ומצרים? שהם עתידים לא רק להיכבש, אלא גם להיות מושפלים מאוד במלך אשור. יש מלך שמנצח, כובש, ולוקח לצורך מיסים. הוא רוצה את המזלת שעבדו אותו. ויש משהו, הוא עושה כאן השפלה למצרים ולכוש. תלכו, הוא גורם ללכת ערומים ויחפים בעם שלם שלא בצורה כזאת, בקולרים, זה להשפיל אותם. אומר ישעיהו, לא, אתם שמים את מבטחכם על עם שהולך להיות לגמרי מושפל. הוא נותן להם את ההדגמה המאוד ברורה מה זה ההשפלה הזו. בעצם, אני אגיד את זה ככה, כשאדם לבוש, אז יש לו בגדי מלכות, יש לו כמה תרגות על הכתפיים, והוא יש לו גם בגדים שמכבדים אותו, הוא הופך להיות משהו. וכשחושפים את הבגדים שלו, מתבררת, מתבררת לנו, מתבררת הבושה שלו. אתם הולכים לסמוך על מה אתכם, על איך שנראים מצרים וכוש, על החרטומים, על היועצים, על העוצמות החיצוניות של כוש, זה עומד להיגלות ככלום. זה עומד להיות ערום לגמרי. ואת ערום ועריה, זה בעצם אין לך שום דבר. נטולי קול. אז ישעיהו לא רק רוצה להגיד להם, אי אפשר לסמוך על מצרים וכוש. אלא, אני מציע לכם את דבר השם, את הנבואה, את האמת. ואתם פותחים על משהו חיצוני לחלוטין, שכשמפשיטים אותו, רואים שהכל ערום ועריה. זה לא באמת כוח, זה לא באמת עוצמה.
יושב האי, הכוונה היא ל...
בארץ ישראל. ככה זה לא אומרים. הוא מדבר אליהם.
לא, אני מבין, אתה לומד...
איפה נזכר ישראל כאי? יש, אני חושב שראיתי באיזה מקום שמביאים את זה, זה כאילו היה קרקע, צריך לספר אותו. אבל בפרקים, זה אומר על שבי הארץ שבטחו, נתנו איזשהו הסכמים יחד עם אשור, יחד עם רוד המלך אשור, הגדול, אשור קיבל שליטה, לנו יש כוח השם, ואתם סומכים על מצרים וכוש. אז הנביא לא מתאבל על מצרים וכוש, ולכן הוא, לא בש... הוא בעצם מראה, חושף את, ה... את הערווה, או את החיסרון, את, ה... את הערווה המשפילה של מה עשה בעצם, אתה רואה כזה של הרבה נלמד הבא, כזה מוקרו, על שיח, סליחה, מוקרו שיש. רואה שיש. בעת ההיא דיבר השם, מהראוי להבין עלו כמו זר נחשב, יצייר השם את נביאו הנאמן ביתו ללוך ערום ויחף עשבי מצרים, מלגלות כוש, כימנו לצרת כוש ומצרים. כלומר, גם אתה להיות 3 שנים בסיגוף גדול כזה, הלוך ערום ויחף. כי על כן כתב הרמב״ם זל, כי הכל היה מראה נבואה, שנזמן לזה כאלה 3 שנים, כאילו 3 שנים היה הולך ערום ויחף, ולא עשה כן בהקיץ כלל, זה לא יכול להיות. באמת שאוטו מופת אינו צודק להיות בחלום, אם רוצים לעשות אוטו מופת, לא עושים את זה בחלום. הוא עוד ראו לשים לב, כי הוא לא אמר לו, הוא התבח שלי חרום, כי אם להסיר סקו מעליו, לעשות כאילו הפוכה. תלגו כמה שורות, פחת העיקר. אמנם אומר, כי לא להתאבל על כוש ומצרים מהעניין, רק למען סור מלב בני ישראל, ביטחון משענת קנה של מצרים. ירמיה קרא לזה, משענת הקנה הרצוץ. ושאיר אומר, זה שום דבר, זה, 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 זה הכל חיצוני. כי הוא התבח בודו מצל ואין זולתו. על כן, בעת בו תרתן אשדוד עומד מן החשוב על כדה, ראה, והנה, אמר, יאמרו ישראל, כי לא נפלה אשדוד בידו, כי אם שלה לעזר כנגדה, לא עשו שם ברית. אך לא כמו החלק יעקב, כי ארץ מצרים זה לא לעזרה. כי יצא הקדוש ברוך הוא להראות להם, כי כמקרה אשדוד גם לישראל יקרא. אם לא אלעל יקראו וישענו עליו. זאת אומרת, הבעיה היא לא בעיית כוש מצרים, הבעיה היא בעיה על מה סומכים, על מה אנחנו נשענים. אם ההישענות היא על, 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 על מצרים ועל כוש, אז אומר הנביא, זה כשאתה קצת מקלף את הקליפה החיצונית, אתה מקלף שזה כלום למטה. אין שום דבר מתחת. מה עשו שם בעצם, עסקנו אתמול, סוגיית הכבוד, עסקנו אתמול. מה היה שם? נוח מתגלה בתוך, או לא בצורה מבטא. מי שמשפיל את ה... מי שעושה את ההשפלה לעצמו זה נוח. אף אחד לא השם. השאלה איך מתייחסים לזה. שם ויפת נכנסים אותו בשמלה כשפניהם אחורנים. זאת אומרת, הם עדיין רואים בנוח את מה שהוא היה. איש צדיק לנהיה בדורותיו. נפל, זה בסיפור שלהם. הם לא רוצים להתחבר לחלק הנפול שלו. ולראות אותו בביזיונו, ובעצם להציף את זה כלומר, הנה, הנה נוח, זה בעצם נוח, שותה יין וכו'. הם הולכים אחורנית, זה מכסים אותו מאחור. זוכרים את הציצית. שזה בגד שמכבד את האדם. אתם לא רצו לי, הם רצו להישאר עם נוח כאיש צדיק תמיד. כנען, לעומת זאת, הוא חוגג על החלק, על החלק הנפילה שלו. את זה הוא מציף כלפי מה. את החלק שבעצם, כשחוסמים אותו, הנה, מה זה בצרח כל... מה זה בן אדם? מה זה האיש צדיק היום הזה? התכונה הזאת של החיפוש של הרע ושל ההשפלה, הגולה הנמוכה, תתגלה גם בבניו בגלות שהם יוצאים אליה. זאת אומרת, יש משהו בחיפוש הצד החלש, שתמיד יודע שבאדם הזה, צד כזה של השאלה איפה האדם, איפה ההתייחסות אליו. שם ויפת רצו לראות בנוח את הפן הפנימי שלו. כנען, חיפש צד החולשה שלו. כשישראל רוצים להישען על כוש ומצרים, למה הם עושים את זה? בגלל מה שנראה, כי יש להם צבא ויש להם כוח וזה. אבל אם נביא קצת חשיפה של זה, תראה שזה ריק, מול מלך אשור זה שום דבר.
הרי הביטוי משנת קנה רצוץ היה יותר חזק מכל 3 שנים האלה, הוא לא התפס עד היום.
לא, אני חושב שזה נתפס בגלל ש... אנחנו לא יכולים להכיל את הביטוי הזה, שזה ארון מלכים 3 שנים.
לא, 3 שנים.
כן, זה המון זמן, לא מבינים את המשמעות של זה. אבל בפועל, אם היינו רואים את הנביא הולך ככה, זה אולי שזה היה יותר משמעותי. זאת אומרת, אבל זה בא להגיד עיקרון. כשאתה מחפש את נקודת החולשה, כל דבר שתחשוף אותו ותשאיר אותו בקוט עירומו, אז הוא עירום באמת. עכשיו, למה אתה מתייחס? איפה הקוטה משאר? אז זן הזה אומר, לא, זה, אתם מתחילים לשאול על מצרים, על כוש, על מה אתם מתחילים לשאול? יש לכם את דבר השם? אלא מה, שדבר מצרים, מצרים וכוש נראים, זה נראה ריאלי. דבר השם זה נראה נבואה, כי זה משהו מוכיח. אז זה אומר להם, זה הטעות. זה הטעות. אני רוצה שהפרק הזה, שני פרקים של מסע מצרים. גם פרק יוטט, גם פרק א. פרק יוטט נגמר חיובים עוד למצרים. השם מחזיר את מצרים, השם יש שם הנבואה של מצרים לדבר עברית, יש שם מזבח, כמו זה כאלה על הצד החיובי של מצרים. בפרק הזה הוא קוטש מצרים לגמרי.
אני משתמש בו כלקח.
או, אז אני חושב שזה שני דברים באמת, זה שני פרקים. מה שקשור למצרים, מצרים בסוף תגלה לקרוא את האמת שלו. וזה הנבואה של ישעיהו בפרק יוטט. אנחנו אסור לנו להישען על החלק החיצוני של מצרים. זה לא היה, קראנו שאת הנבואה. אז זה אחד ביחס למצרים, ביחס למצרים, בלב, יש לנו דבר. טוב. תודה רבה.